טוב, אז אנחנו היום בשיעור לעומקה של הכנסת אורחים. הנקודה הראשונה זה הגמרא במסכת שבת שאומרת שכל מה שאברהם אבינו עשה בעצמו, הקדוש ברוך הוא אחר כך בהמשך, במדבר, במן וכולי, עשה בעצמו. מה שאברהם אבינו עשה על ידי שליח, שהוא אמר יוקח נא מעט מים, גם הקדוש ברוך הוא נתן להם את המים על ידי הסלע ולא בעצמו. הנקודה הפנימית שיש פה היא שכאשר אתה עושה דבר בעצמך, הקשר לדבר הזה הוא מאוד מאוד גדול. כאשר אתה עושה דבר על ידי שליח, הקשר לדבר הוא פחות חזק. בא אברהם אבינו ומלמד אותנו שבעניין הזה של הכנסת אורחים, זה דבר שהוא כל כך חשוב, חשוב מאוד לעשות את זה בעצמך ולא על ידי שליח, בגלל החשיבות הגדולה של המצווה, שתכף נראה למה היא כזאת חשובה. כמובן שזה מלמד אותנו בכלל, כמו שאנחנו יודעים בקידושין, מצווה בו יותר מבשלוחו, וזה עקרונית בכל דבר, אבל בוודאי שיש דברים ששם זה יותר מאשר דברים אחרים, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את מכת בכורות בעצמו ולא על ידי שליח, והמכות אחרות הוא בכל זאת כביכול השתמש בשליחים. אז להבין את המהות של הכנסת אורחים יותר לעומק, אז המשנה מסכת שבת אומרת שאם אדם יש לו בבית קופות של תבן, קופות זה מין איזה קופסה גדולה כזאת מלאה בדברים, בתבואה או משהו כזה, וזה הוא מחסן את זה באחד החדרים בבית, ופתאום אומרים לו שיש איזה בעיה ובמפתיע הגיעו אורחים, או במפתיע צריך לקיים איזה שיעור ואין מקום אחר, אז מותר לו בשבת להזיז את הקופסאות האלה, את הקופות האלה, ממקום אחד למקום אחר, כדי שהמקום הזה יהיה פנוי, ושם אפשר יהיה לאחסן את האורחים, או את אותו שיעור, את אותו בית מדרש שצריך לעשות. על המשפט הזה במשנה שם, הגמרא אומרת, בדף קוף חזיין עמוד א', ופה אנחנו קצת נעמיק ונדייק, אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש, דקטני מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. ורב דימי מנהר די אמר יותר מהשכמת בית המדרש. דקטני מפני האורחים והדר מפני ביטול בית המדרש. אז קודם כל, מעניין שחז"ל, כן זה פשוט אבל זה בכל זאת נקודה לשים לב אליה, שחז"ל כרגע, עוד לפני שהם מתעסקים עם ההלכה הזאת לגבי פינוי הקופות, הם רגישים לכך שהמשנה דווקא נקטה את הדוגמאות האלה ובדווקא הקדימה את האורחים לביטול בית המדרש. אז בדעה הראשונה זה מראה שהם שווים, בדעה השנייה זה כבר לא שווים אלא זה יותר, כי הקדימו את האורחים לבית המדרש, ובעצם המשנה פה ככה על הדרך, אפשר לומר, חוץ מההלכה, על הדרך המשנה לימדה אותנו משהו בענייני מידות, בענייני הכנסת אורחים. ואז מוסיפה הגמרא את הממרה הידועה, אמר רב שאותה אנחנו רוצים להבין, אמר רב יהודה אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. דכתיב, ויאמר, השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. זאת אומרת, הוא היה בהגבלת פני שכינה עם הקדוש ברוך הוא, והוא אמר לקדוש ברוך הוא כביכול, סליחה עכשיו, תחכה לי רגע, אני הולך להתעסק עם הכנסת אורחים. מכאן שהכנסת אורחים גדולה מהגבלת פני השכינה. הדבר הזה, רוצים להבין אותו לעומק, באמת, למה זה ככה. אז המהר"ל פה בחידושי אגדות פה על המקום מסכת שבת, אני מד אותו ביחד ככה בפנים בזיזות, אומר המהר"ל, פירוש, הכנסת אורחים לכבוד האדם האורח שהוא נברא בצלם אלוקים, ודבר זה נחשב עניין אלוקי, כמו מישהו משכים לבית המדרש לתורה שהיא אלוקית. ובמשנה כאמר חביב האדם שנברא בצלם אלוקים, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, אלו שניהם שווים. כי נחשב גם כן דבר זה מה שהוא מכניס אורחים, הוא האדם שנברא בצלם אלוקים כמו מי שמשכים לבית המדרש. כלומר, שלב ראשון הוא אומר, בצורה פשוטה הוא אומר, אתה מכניס אורח, למה זה נחשב כמו השכמה בית המדרש? כי כשאתה לומד תורה, אתה נפגש עם התורה שהיא תורה אלוקית, כשאתה פוגש אדם, אתה פוגש צלם אלוקים, ולכן זה אותו הדבר. אבל ממשיך המהר"ל לקומה השנייה, וכאמר רב דימי, יותר מהשכמת בית המדרש. למה? כי הכנסת האורחים, זהו עצמו כבוד אלוקים להכניס האדם לביתו ולכבד אותו שנברא בדמות ובצלם. ודבר זה נחשב כבוד השכינה, והוא יותר מהתורה, שהרי התנא מקדים חיבוב זה שהאדם נברא בצלם אלוקים למה שניתן להם כלי חמדה. אומר דבר דיוק מעניין, איך כתוב שם במשנה פרקי אבות? חביבים, חביב אדם שנברא בצלם, ועד אחרי זה כתוב חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז מה הקדימו? הקדימו את האדם שנברא בצלם. המשנה הקדימה אותו לחביבים ישראל שניתנה להם התורה, שזה כלי חמדה. זאת אומרת שצלם אלוקים של האדם הוא יותר חביב, הוא יותר עליון מאשר השכמה בית המדרש, ולכן אומר רב דימי שהכנסת אורחים היא יותר, מהשכמה בית המדרש. אבל זה לא נגמר פה במהר"ל, וזה גם עוד לא מספיק מובן למה זה. ודע לך, דווקא להכניס אורחים כאמר, שפנים חדשות באו. וכאשר פנים חדשות, הנה, זהו כבוד צלם אלוקים, כאשר באו אליו פנים חדשות, והוא מכבד אותו. אבל אינם פנים חדשות, לא כאמר. פה יש משהו שאנחנו צריכים להבין אותו. אומר המהר"ל פתאום, משהו שלכאורה לא כתוב בגמרא, אבל המהר"ל מחדש אותו. אומר המהר"ל, שמע, כל מה שכתוב פה, שהכנסת אורחים גדולה מזה, זה בתנאי שזה פנים חדשות. מה זאת אומרת פנים חדשות? כן, אבל זה שונה משם. פה הכוונה, מישהו שאתה לא מכיר אותו. זאת אומרת, זה לא הכנסת אורחים שזה חבר קופץ אליך ובא אליך, או איזה קרוב משפחה, או איזה שכן שנגיד אפילו נתקע, הוא צריך משהו, משהו כזה, אתה מכניס אותו. פנים חדשות זה מישהו שאתה לא מכיר אותו בכלל. אתה לא מכיר אותו, פעם ראשונה שאתה עכשיו נפגש איתו, כנראה, ממילא, אם זה פעם ראשונה שאתה נפגש איתו, כנראה באיזה נסיבות זה? זה כנראה איזשהו נסיבות כאלה של החיים, שמישהו פתאום, מה שנקרא, התגלגל לפה, התעכב בדרך, לא יודע מה קרה לו, דברים שקורים לפעמים, אפילו בימינו המודרניים, מדי פעם זה, הדברים האלה קורים. שבוע שעבר היה פה זוג שהגיע ביום שישי בצהריים לאישה בהיריון, התחילו, לא ממש צעירים, התחילו קצת כאבים, הם באו לבית חולים, בדיקות, נסו מהר לבית חולים, בדיקות שחררו אותם חצי שעה אחרי כניסת שבת. לא, ככה, באים אנשים ככה, אין להם כלום, חצי שעה אחרי כניסת שבת, מה אתה עושה? בסדר, ברוך השם, יצא שהם, יש להם פה איזה היכרות עם הרב שלומי, זה קרבת משפחה, הם ראו כבר שזה הולך לשם, הרימו טלפון, שלומי הצדיק כמובן, ירח אותם, דאגו להם לכל הדברים, לאוכל, לשינה והכל, כן? במקרה זה לא היה פנים חדשות, כי זה מישהו שהוא קצת מכיר אותו וזה קרבה רחוקה, אבל ברמת העיקרון, אנשים שהזדמנו, נקלעו, אתה לא מכיר אותם, ואז אומר המהר"ל, זה בעצם המקרה הקלאסי, המקרה היותר עמוק, שעליו אמרו גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש. הוא עדיין לא מסביר למה, אז אני רוצה ללכת עם המהר"ל רגע עוד קטע אחד עד הסוף, ואז לחבר את כל הדברים שהוא אומר לכלל ההבנה העמוקה שיש פה. ורב יהודה אמר, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. כן, עכשיו זה כבר לא בית המדרש אלא פני שכינה. וכל זה מטעם אשר אמרנו. כי האדם, ועכשיו הוא מסביר את זה בעצם ככה עד הסוף. כי האדם נברא בצלם יוצרו. ואילו הגבלת פני השכינה, אין זה כבוד שכינה. למה? כי לא יראה אני בחי. ואין דבר זה כמו הכנסת אורחים שהוא מכבד האדם כאשר באו אליו פנים חדשות. וחביב עליו האדם שנברא בצלם אלוקים כאשר נראה אליו, והוא מתחבר לגמרי אל צלם אלוקים הזה. והוא יותר מהגבלה פני שכינה, כי אין חיבור אל השכינה. ויש לך להבין דברים אלו מאוד, ההפרש שיש בין הכנסת אורחים והגבלת פני שכינה, כי אין לכתוב יותר מזה. זה משפטים שהמהר"ל ככה מדי פעם אומר, שמע, זה כל כך עמוק שאני כבר לא יכול יותר להגיד לך כלום. זה, תחשוב לבד על העומקים היותר גדולים שיש פה. אבל פה המהר"ל כותב את העניין. מה הנקודה? הנקודה היא שההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא בעצם דרך אנשים יותר מאשר דרך אפילו השכינה והתורה. במבט ראשון זה נראה הפוך, כלומר אתה אומר בסדר, בני אדם יש להם בפנים איזה נשמה גדולה וזה, אבל יש להם גוף וזה, לא בדיוק רואים, אתה רואה בן אדם, אתה לא רואה את אלוקים, אתה רואה בן אדם. בעיקר שאתה רואה גם לפעמים כל מיני דברים לא הכי חיוביים אצל כל אחד. מבחינת ההתנהגות שלו, החיים שלו, לא יודע מה. אבל אתה רואה שכינה, אתה לכאורה רואה נטו, רוחניות. אתה רואה תורה, אין בתורה קליפות לא טובות. הכל שם טוב, הכל שם טהור, הכל קדוש. אבל פה הנקודה המרכזית, כי באמת האדם באמת זה לא הצדדים החיצוניים שלו, זה קליפות של הגוף שלפעמים קצת מסתיר את מה שיש בפנים, אבל באמת מה שיש בפנים באדם, הנשמה שיש לאדם בפנים, זה ההתגלות של צלם אלוקים יותר מאשר התורה, בבחינת מה שאנחנו יודעים, מה שכתוב שישראל קדמו לתורה. ישראל קדמו לתורה. זה בדיוק העניין. הבחירה בעם ישראל היא משמעותה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני, את ההתגלות שלי לעולם זה דרככם. אתם, הצלם אלוקים שיש בכם, בכלל ישראל, מתוך כך, הצלם אלוקים שיש בכל אחד ואחד מכם, זה ההתגלות המרכזית שלי בעולם. מתוך כך, תהיה התגלות של תורה, והגבלת פני שכינה זה בכלל לא באמת דבר, תורה באמת אפשר להתחבר ולהשיג. אבל התורה באה מכוח ישראל, לא הפוך. רגע, כן, אני אגיע לזה, טוב שאתה מזכיר לי. אבל שנייה אחת רגע, הדגש של המהר"ל זה על השכינה. השכינה הוא אומר, לא יראה אני האדם וחי, לא באמת יכול להתחבר לשכינה. כלומר, אני עושה חילוק פה בין התורה לבין השכינה. לגבי התורה, המהר"ל אומר, למה זה גדול מהשכמת בית המדרש? כיוון שהמשנה באבות הקדימה את חביבות הצלם אלוקים שיש באדם לחביבות של התורה. במילים אחרות, חביבים ישראל, שהם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. זאת אומרת, קודם כל הבחירה בעם ישראל, מתוך הבחירה בעם ישראל יש את הבחירה בתורה, יש את הנתינה של התורה, אבל ישראל קדמו לתורה. אז אם הם קדמו לתורה, אז בעצם הצלם אלוקים היותר קודם, היותר יסודי, היותר גדול, נמצא בישראל, ואחר כך הוא מגיע לתורה. אז לכן הכנסת אורחים גדולה מהשכמה בית המדרש. ואז הוא הולך לשכינה ואומר, רגע, אבל למה זה גדול מהשכינה? השכינה זה כבר לכאורה רוחניות ממש ברמה הכי גבוהה. הוא אומר, השכינה היא באמת רוחנית ברמה מאוד גבוהה, אבל זה כבר רחוק ממך. זה לא משהו שבאמת אתה יכול, לא יראה אני האדם וחי, ולכן זה לא באמת משהו שאתה יכול דרכו ממש להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה כבר ברמות שהם הם ברמות שזה מעליך. זה לא באמת משהו שירד, זה משהו שירד לפה, להתחבר אלינו. אם מדברים על הדברים שירדו אלינו, זה ישראל והתורה. כלומר, יש פה כאילו שלוש דרגות. ישראל, התורה, והשכינה בכלל נמצאת בכלל כאילו באיזשהו, במקום אחר, שהוא בכלל לא נמצא, אי אפשר, איך הגמרא שם בסוכה אומרת, מעולם לא ירדה השכינה מתחת לעשרה טפחים. כלומר, הרי מה הביטוי של עשרה טפחים? אנחנו עכשיו מסכת שבת נפגוש את זה הרבה. עשרה טפחים זה ביטוי למציאות למטה, המציאות התחתונה, כן? הסוכה זה עשרה טפחים, ומחיצה זה עשרה טפחים וכו'. ומעל עשרה טפחים זה השכינה, זה כבר משהו גבוה. אז זה לא באמת מפגש אלוקי. המפגש האלוקי הוא עם ישראל ועם התורה. בשני הדברים האלה ישראל יותר מהתורה. ועכשיו לצלם לפנים חדשות. כשיש פנים חדשות, אז מתגלה באמת החיבור שיש לאדם עם הנשמה של השני. כי כשבא אליך מישהו שאתה, יש לך איתו כבר איזושהי היכרות, אז הקרבה שלך אליו היא כבר לא מצד הנשמה שלו, אלא היא מצד החיים. אתה כבר, הוא חבר שלך, יש לך כבר איזה, יש לך איזה נעימות להיפגש איתו. יש לך איזה רצון להיפגש איתו. יש לך איזה משהו חיצוני שמעורר בך את הרצון הזה לקרבה. אבל כשבא לך מישהו שאתה אף פעם לא ראית אותו, תוסיפו לזה שיכול להיות גם שבחינה חיצונית הוא לא מריח הכי טוב, מכילה, הוא לא נראה הכי טוב, הוא לא הכי נחמד, הוא לא, יש הרבה דברים כאלה שיכולים להתגלגל אלינו, ואתה בכל זאת מכניס אותו. כי מבחינתך מה שאתה רואה בו זה שום דבר לא מהדברים החיצוניים, אתה רואה רק את הצלם אלוקים שבו. ולכן אתה מכניס אותו, כי יש בו את הצלם אלוקים. ורק אז בעצם מתגלה הנקודה הזאת של המפגש עם הנשמה של האדם השני, שזה בעצם ממש מפגש הכי קרוב שיכול להיות של אלוקות. כלומר, זה, צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. אומרת, זה ממש כאילו אומר, אתה רוצה להיפגש באמת עם אלוקות, אז פה אתה תמצא את זה. אנחנו חושבים שנמצא את זה בתורה, נמצא את זה בשכינה, שכינה רחוקה מדי. התורה, כל הצינור להגיע לתורה זה דרך ישראל, אז אתה רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא, הצינור להגיע לקדוש ברוך הוא דרך התורה, זה עובר דרך ישראל, לך לפגוש אדם. שאלה גדולה, מה עם גוי, כן? גם על גוי כתוב חביב אדם שנברא בצלם, כן? הצלם של ישראל הוא צלם ברמה יותר גבוהה. עקרונית, זו שאלה טובה, כן? האם גם לפגוש, להכניס גוי, האם זה גם גדול מהגבלת פני השכינה והתורה? לא יודע, לא ברור פה שיש חילוק. הוא אומר, לכבוד האדם, האדם נברא בצלם אלוקים. בסוף כל אדם בעולם יש בו צלם אלוקים. אז נפגש איתו, נפגש עם ישראל, זה צלם אלוקים ברמה יותר גבוהה. אבל לכאורה, כל אחד כזה הוא צלם אלוקים. שאלה מעניינת, לא יודע להגיד עליה, כן? מה? אברהם אבינו הכניס, לא היה עוד משהו אחר, מה? הכניס ערבים, כן? מה? זה בחינת פנים חדשות, כי המפגש איתו הוא סוג של איזה התמודדות, הוא לא איזה מפגש נעים של דבר בכיף, בוא, כמו שאמרנו, משפחה, חברים, זה, שכנים, אנשים שכאילו כבר מפגש איתם הוא כבר, הוא כבר בשבילך, הוא לא, הוא לא עצם, עצם המפגש. הוא כבר דבר שיש בו, מעורב בו דברים מהחיים, כל מיני שיקולים כאלה של החיים. אבל לעומת אותו אחד שמשום מקום נחת עליך, דרך עליה, הגיע אליך, מבקש ממך, לא משנה מה, ואין לך שום היכרות איתו, שם בעצם המתחדד, הנקודה הזאת של נטו, כל מה שאתה עכשיו מכניס אותו, מהצדדים החיצוניים, ממש לא בא לך, לא בא לך בטוב, לא אחי, לא כיף בכלל, מאמץ, זה, אבל אתה מכניס, כי מה שאתה רואה, אתה רואה את הצלם אלוקים, אתה רואה את הפנימיות, ודרכו אתה בעצם עכשיו מחובר מאוד מאוד חזק לקדוש ברוך הוא. אז זה להסברת הגמרא הזאת. ראיתי, אני חושב, דיוק מאוד מעניין, ברמב״ם משנה מהגמרא. ואני, יש לי איזו הצעה, אני, אין לי איזה, לא יכול להגיד שיש לי איזה הוכחה לזה, אבל אני, תגידו אתם. תראו, הרמב״ם בהלכות אבל, כן, אז הלכה א', סתם כדאי להכיר אותה, הרמב״ם אומר, מצוות עשה של דבריהם, מבקר חולים, ונחם אבלים, ולהוציא עמד, להכניס קלה, וללוות האורחים, אגב, סוגריים, ללוות האורחים. כלומר, הדבר הכי חשוב בכל הסיפור של האורחים, בסוף זה הליווי. כי אם אתה לא מלווה, זה בעצם מלמד שכל ההכנסה הייתה, וואלה, ברוך השם שהוא הלך, רק חיכיתי שהוא ילך, הנה הוא הולך, ביי להתראות, לא רוצה לראות אותך עוד. זה שאתה הולך איתו החוצה, כן, את הארבע עמות האלה, מלווה אותו, זה בעצם משדר כאילו קשה עליי הפרידה. אני הייתי רוצה שתישאר, אבל אתה הולך, בסדר, אז אני מלווה אותך, ולהתעסק בחוץ צורכי הגבורה וכו', וכן שמח חתם וקלה, ואלו הם גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, אף על פי שכל המצוות האלו מדבריהם, כזה מדרבנן, הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך בתורה ומצוות. כן, אז זה רמב״ם ידוע, שהרמב״ם אומר שכל המצוות האלה מדרבנן, הם בעצם, הם מדרבנן, אבל כשאתה עושה את זה, אתה בעצם מקיים מצווה דאורייתא. זאת אומרת, המצווה דאורייתא היא מצווה כללית, ואהבת לרעך כמוך, יש לה פה ושם הגדרות מהתורה, מה זה אומר, אבל זה מאוד כללי, זה מאוד רחב. באו רבנן ואמרו בעצם מה כוללת המצווה הזאת מהתורה. ואז הלכה ב', אומר הרמב״ם, שכר הלוויה מרובה מהכל, והוא החוק שחקקו אברהם אבינו, ודרך החסד שנהג בה, מאכיל עוברי דרכים, הוא משקה אותם, הוא מלווה אותם, וגדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, שנאמר, וייר והנה שלושה אנשים. מה הגמרא אמרה? מה אמרה הגמרא? גמרא שראינו קודם, מקור שלוש, אמר רב יהודה אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, שנכתיב, ויאמר, השם ימנע מצאתיכם בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. מה לכאורה, מה הפסוק שממנו לומדים? זה הפסוק המתאים. אברהם אבינו עומד עם השם, מגיעים אורחים, אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה השם, יש לי פה משהו יותר חשוב ממך עכשיו, הגיעו אורחים, אני אומר לך אורחים. שנייה רגע, הוא באמצע. אז לא, רגע, אבל למה זה משנה, למה זה משנה? אז בחלום הוא אמר להשם, כל מה שהיה שם, היה בחלום. אבל עדיין זה היה. עכשיו יש לנו את הכלל, שלכן אני אומר, אין לי הוכחה, צריך יותר לחזק את זה, כי דרכו של הרמב״ם בכללי זה להעתיק את לשון הגמרא. ופה, במבט ראשון זה אפילו לא מובן. זאת אומרת, איך אתה רואה מהפסוק וייר והנה שלושה אנשים, שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני השכינה? אם אתה הולך לגמרא, זו גמרא מובנת, הגמרא אומרת שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, חכה רגע, אני הולך, אל נא תעבור, יש לי משהו אחר עכשיו, אני צריך להכניס אורחים. אבל איך זה כתוב בפסוק וייר והנה שלושה אנשים?
אז מדבר כאילו לא על הקדוש ברוך הוא. זה כתוב גם בשם, לא שם
השם,
שם
תואר,
זה
כאילו
הפנים שלי, זה לא קדוש ברוך הוא.
יכול להיות, אז זה אולי לחזק את הזה. מה חשבתי? חשבתי שאולי, עכשיו זה יכול, סתם, זה יכול לחזק את זה מבחינת ההסברה, יצא לי כל כך ככה להתעמק, לנסות להבין את הפרשים וכל זה ולראות, אבל יכול להיות שזה רעיון, אבל לעצם הלימוד של הרמב״ם, תעזבו רגע עכשיו למה, צורך העניין, תעסק עם זה, צריך להתעסק עם זה, אבל לא עכשיו, אני מבין שהרמב״ם מבין שלראות אנשים, זה, לא יודע, זה ויר והנה שלושה אנשים, זה נראה לי פשוט הדברים שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה אנשים, את מה אתה רואה? אתה רואה שכינה. כשאתה רואה אנשים לא מוכרים, זה הסיפור פה, כן? הוא יושב, פתאום הוא רואה אנשים שהוא לא מכיר. אז אומר הרמב״ם, ויר והנה שלושה אנשים, אני מבין שככה הרמב״ם כנראה מבין את הגמרא. ויר והנה שלושה אנשים, אז זה לראות את השכינה. אז גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני השכינה, כי כשהוא ראה שלושה אנשים הוא אמר עכשיו אני רואה את השכינה והוא הלך אליהם. כלומר, אז שוב נקרא לזה, לא יודע, לא הלכתית אלא הסברתית, אז אולי באמת הכיוון שאומרים צריך קצת לעיין יותר למה הוא שינה מהגמרא, כי דרכו הלכת עם הגמרא. אבל אם נלך לשורה התחתונה, זה נראה שזה הולך נראה שהולך הכיוון הזה, וזה מעניין בהמשך את דברי המהר"ל. טוב, זה בגלל שהגמרא אומרת בסוטה על הסיפור שם של עגלה ערופה, למה העיר הקרובה צריכה להביא את העגלה? כי שמה הם לא ליוו אותו. זאת אומרת, יש איזו דאגה למישהו שהיה אצלך. ליווי זה לא רק הארבע אמות האלה שאתה יוצא איתו. ליווי זה, אתה אומר, רגע, לאיפה אתה הולך עכשיו? יש לך אוכל? יש לך זה? זאת אומרת, אתה בודק מה קורה איתו הלאה. אם אתה אומר לו, טוב, יאללה, היית אצלי, בסדר, סבבה, היית אצלי איזה לילה, עשיתי את שלי, סע לשלום, בלי מים, בלי אוכל, בלי לדעת מה, איפה הוא ישן מחר, מה קורה איתו, אם לא יודע, אם יש לו איזה בגד חם, או שהוא הולך לקפוא עכשיו באיזה, לישון עכשיו, אני לא יודע איפה, בלי בגדים, והולך לקפוא מקור שם, אז יש לך אחריות. אז הרמב"ם אומר, זה מסוכן, אם אתה לא מלווה, עם כל המשמעות של הליווי, אתה יכול לגרום חס וחלילה לדבר הזה. נסיים בדברים, אני חושב שלוקחים את זה עכשיו באותו כיוון, אבל כדרכו של הרב קוק ככה לעוד קומה. הרב קוק מסביר בעולת ראייה את המשנה, אלו דברים שאדם מוכה פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אז הוא מסביר קודם כל מה זה הדבר הזה, עולם הזה ועולם הבא, ואחר כך הוא מסביר את כל הדוגמאות שמופיעות שם. כמובן הבאנו פה רק את הכנסת אורחים, אבל הרב קוק, כדאי לראות את זה, מביא את כל הדוגמאות, מסביר איך בכל הדוגמאות האלה יש עולם הזה ויש עולם הבא. אז קודם כל הפסקה הראשונה, הוא אומר, הזמן והנצח שני גילויי מציאותם, ודאי הם אחוזים זה בזה, ושניהם נובעים ממקור העליון והנשגב, שהוא גם למעלה מערכת הזמן וגם למעלה מערכת הנצח. והכרה שלנו מצד הערך המבדיל את שני סוגי הגילויים של המציאות, הזמן השוטף והחולף והנצח העומד והקיים, ודאי שההופעות של אורותיהם מצומצמות הן כל אחת בגבולה, הנצח בנצחים והזמן בזמנים. אמנם מצד הכוח העליון המאחד הגילויים הללו במציאות, כשהוא מופיע, כאשר דברים התגלגלו להיראות ממקורו העליון, אז יגלה כוח ההכללה וההתאחדות של הזמן והנצח, ומהאור הגדול המופע בחיי הנצח יופיעו נגעי מאורות בגילויי הזמן, בצורה של תוספת ברכה, היודעת להוסיף ולא לגרוע, ומכוח הערה העליונה הקדושה הזו, באים הם אלה הדברים גדולי הערך, שעיקרם נטוע ביסוד הנצח, וההסתעפות שלהם הולכת בתכונות הזמן. אדם אוכל בעולם הזה, הזמני, והקרן קיימת לו לעולם הבא לחיי הנצח. אומר, בקצרה, נראה לי דברים שבעומק שלהם בנויים על דברים קבליים, אבל בואו נגיד זה רגע ברמת הפשט. אנחנו חיים בעולם הזה בעולם של זמן ומאורעות מתחלפים, יום גורר יום וכולי, הזמן המקרי והזמני, ויש נצח. הנצח זה העולם הבא, זה המציאות היותר תמידית, אבל גם היא עוד לא המקום הכי עליון. יש משהו גם מעליה. המשהו המעליה זה, זה הגילויים האלוקיים שהם מלך חי וקיים. כן? מציאות לגמרי לגמרי מוחלטת ונצחית. מתוך המציאות הזאת המוחלטת והנצחית של מלך חי וקיים, יש את העולם הבא שזה מציאות של נצח, ויש את העולם הזה שזה מציאות של הווה וזמן שלנו. אומר הרב קוק, כל ששת הדברים שנמצאים שם במשנה, הכנסת אורחים, ביקור חולים, כל הדברים האלה, אתה תראה בהם מימד של הזמן ההווה פה בעולם הזה, ומימד של הזמן העתידי של העולם הבא. כדאי לראות הכל בפנים, זה מאוד יפה, אבל בוא נראה לענייננו. והכנסת אורחים, נפלאה היא מצווה זו, מצד חסדה הזמני להמציא לאורח הנודד ממקומו את משאליו החסרים לו, כאילו היה נמצא בביתו. זה אגב, כן, הערה מאוד יפה, כן? מה זה הכנסת אורחים באמת הכי נכונה והכי שלמה? אדם מרגיש בבית. אם אתה מרגיש שמישהו בבית, זה סימן שהכניס אותך לגמרי. כאילו אתה באמת מרגיש בטוב, אתה מרגיש שסתכלים עליך בעין טובה, אתה יכול לאכול, אתה יכול לישון, אתה יכול לעשות, מרגיש בבית, זהו, זה הכנסת אורחים. אבל ממשיך הרב, עוד יש בה משום הערה נצחית, שהנקודה יותר תאורה ויותר טובה שבאדם, מתגלה היא בשעה שהפגישה עמו היא חדשה. לולי דה מסטפינה, הייתי אומר שמאיפה הוא לקח את זה? מהמהר"ל. נראה לי ככה. כמובן אין מקורות, הרב קוק כותב הכל ככה, אבל מעניין, גם הרב קוק משתמש במילה הזאת, חדשה, כאשר המפגש הוא בייחוד כשהיא פוגשת את המבט של האהבה, של חן ושל הידידות של אחים. זאת אומרת, זה מאוד משנה גם איך מרגיש האורח, איך אתה מתייחס אליו. האם אתה, אוי, נפל עליי עכשיו איזה תיק של אורח, או שאתה מצליח לראות את הפנימיות שיש באותו אדם, ומתוך אותה פנימיות אתה כמו אח שלו, תייחס אליו בחן, בידידות, באהבה, כאילו שזה החבר הכי טוב שלך, ומישהו שאתה הכי אוהב אותו, למרות שעד היום אתה לא מכיר אותו. והאור הזה קורא את המקוריות הנצחית של הנשמה להתלהט ולהאיר באור תפארה, הנותנת חיים נצחיים לאישיות, הפועלת לחשוף את האורה האצילית הזאת הקיימת עדי עד. הרי יש כאן פירות בעולם הזה מצד החסד הארעי, והקרן קיימת לעולם הבא מצד הארת הנשמה העצורה תמיד בצרור חיי עד. אומר הרב, נפלא, למה הכנסת אורחים יש לה גם פירות בעולם הזה וגם קרן לעולם הבא? כי יש פה מצד אחד תועלת כמובן מאוד גדולה מעצם ההכנסה, שזה העולם הזה, אבל הקרן קיימת לעולם הנצחי, כי באמת אותו מפגש עם הנשמה, עם הצלם אלוקים הזה שבאדם, זה כבר שייך לעולם הנצח. אתה לא מכניס אותו בגלל שום תועלת, לא בגלל איך הוא נראה ואיך איזה היכרות, ולא שום דבר. אתה מכניס אותו נטו, אתה מתקרב אליו, אתה נפגש איתו נטו בגלל הנקודה האלוקית שיש בתוכו. וזה משהו שכבר שייך לעולם העליון. כי הנשמות, הן מגיעות מהעולם העליון, מהעולם הנצחי. משם באות הנשמות. בעולם הזה יש את כל הקליפות, את כל ההסתרות, את כל החיצוניות שהיא מרחיקה, היא גורמת לפעמים זה. אם מצליחים לעקוף את כל החיצוניות הזאת ולהתחבר אל אדם, שזה פעם ראשונה שאתה רואה אותו, אדם חדש לך, ואתה מצליח בחן ובידידות לתת לו תחושת הקרבה, כאילו אתם מכירים כבר מזמן ולגמרי אתם מחוברים, במצב הזה, זה הקרן שקיימת לעולם הבא, וזה פשוט המדרגה של יותר גדול, כמו שאמרנו, מהגבלת פני שכינה, כי בעצם התחברת לנצח, התחברת לאלוקות, שזה הגילוי שלה, דרך העולם הבא, דרך העולם הנצחי, עולם הנשמות, וכמו שאמרנו, זה למעשה מפגש יותר גדול מאשר מאשר התורה, לפי לפחות לפי רב דימי, שאמר שזה גדול מהכנסה מהשכמה בית המדרש, ובוודאי מהגמרא שאמרה שזה יותר גדול מפני השכינה, כן, רב יהודה אמר רב שזה יותר גדול מהשכינה, כמו שהמהר"ל הסביר. לא מצאתי בישיבה את הספר אמונה וביטחון של החזון איש, ספר קטן כזה, מכירים את הספר הזה? כדאי להכיר אותו, ממש ספר דק, אבל לשון ממש מיוחדת ומתוקה. חזון איש היה לכאורה ליטווה כזה, הוא היה מאוד איש כן, איש הלכה וגמרא וכולי, אבל הוא היה כנראה, לפי כל הסיפורים וזהו, היה אדם אציל נפש, בעל מידות ממש תרומיות, והספר הקטן הזה, אמונה וביטחון, יש בו הרבה מאוד דברים מאוד עמוקים בנושא הזה של אמונה וביטחון, אבל יש לו בפרק א' שם, נדמה לי פסקה י' א', אם יימצא פה הספר, היה פעם בישיבה, אז יש לו פשוט איזה ביטוי מאוד מתוק, והביטוי שהוא אומר זה מתאר, יש לו תיאור ספרותי כזה של אדם שמבחינתו לראות אדם אחר, ככה הוא מתחיל, יש איש, בערך זה במילים האלה, יש איש שבשבילו להיפגש עם אדם אחר זה קורת רוח, ככה הוא מתאר את זה, זה קורת רוח מאוד גדולה, זה שמחה מאוד גדולה, זה התמלאות נפשית מאוד מאוד גדולה, הוא מאוד מחזק ככה את את האדם הזה ש, ש, שבעצם כאילו אומר לנו שכל אחד צריך לנסות להגיע לדרגה הזאת של לראות, להיפגש עם אדם אחר, זה ממש להרגיש את התחושה הזאת של השכינה, יש פה נשמה חדשה שעד היום לא הכרתי אותה, לא פגשתי אותה, הקדוש ברוך הוא חילק את את האלוקות שלו, כן, פיזר אותה בכל הנשמות בעולם, בעצם כל אדם נוסף שאתה פוגש זה עוד איזה ניצוץ אלוקי כזה ש שהתחברת אליו, ולכן זה מוסיף לך עוצמה של מפגש אלוקי, של עוצמה רוחנית, ש של המקום הזה צריך לשאוף להגיע, וזה יוצר ודאי חיים חברתיים מאוד 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 ברמה מאוד מאוד גבוהה, כאשר אנשים באמת מפגש שלהם בין אנשים זרים הופך להיות חוויה, הופך להיות איזה מששהו עוצמתי, זאת זה מששהו שממש יכול לשנות את כל את כל החיים, את כל ההוויה האנושית החברתית. אז בעזרת השם, תמיד אומר את זה בישיבה, עכשיו יש קורונה, שבושים, לא יודע אם יהיה פה בכלל, אם יוכלו להגיע, מתי יוכלו להגיע, אבל זוכרים בטח ככה, כל שנה ככה, פרשת וירא זה בערך לפני שהשבושים מתחילים, אז ככה יותר שיחה כללית כזאת, שהיא פחות לעומק, אלא יותר מדברת על החיים עצמם, אבל התכלס פה, שורה תחתונה, זה מאוד נכון גם על הדבר הזה, אולי, כן בסוף יסתדר שהם יבואו, ואני תמיד אומר, שבושים, זה לארח אותם, זה לא להסתכל אם הוא צדיק יותר או פחות, או אני רוצה שהוא יהיה בישיבה או לא יהיה בישיבה. בא לך אדם זר, חדש, בחיים לא הכרת אותו, וואלה, קלאסי, בדיוק זה. פנים חדשות, קבל אותו, פגש איתו, תשמח בו, שכינה, יש לך פה שכינה, חבל הזמן, יש לך גם אפשרות ממש להכניס אותו, לדאוג לו, לצרכים שלו, בדיוק נעשה תורכים שירגיש בבית. יש בבית, שלא ירגיש כבר שהוא בא לבית, אבל שירגיש בבית. לפעמים, מרגישים. אז, אבל ירגיש בבית. זה, גם פיזית אפשר, וגם רוחנית, זה, 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 זה קרבה. וזה, משהו, מתנה גדולה שהסיפור של, השבושים בא בישיבות, לפחות הוא מזמן, חוץ מזה שזה עתיד של הישיבה וכל וכל, אבל קודם כל באמת הוא מזמן את הדבר הזה,
מקווה ש... לגבי אורחים אחרים, עכשיו זה קורונה, אז מבחינה הזאת אין את הבעיה. ישיבות זה מקום שלפעמים מתגלגלים אליו אנשים. ופה, עם כל הכבוד להכנסת אורחים, אני תמיד אומר, צריך להיזהר, כי לישיבות גם מגיעים אנשים לפעמים משונים, ולא סתם משונים, אלא אנשים שגם צריך להיזהר. יש לנו פה אחריות על תלמידים, חס וחלילה, לפעמים יש אנשים שהם לא ברורים, ואי אפשר לדעת גם מה חלילה איזשהו נזק שיכולים לעשות, אז תכבדו וחשדו, לפני שמכניסים ככה ביד רחבה, בוא, יש ישיבה בכיף, יאללה, יש מיטה פנויה, תשב, תבוא, תאכל, תישן, הכל בסדר, זה מאוד יפה מצד הכנסת אורחים, אבל זה צריך איזושהי בדיקה כדי שלא יהיה איזו תקלה. אבל זה במקרה שיש איזו בעיה, כן? אבל לפעמים יכול להיות באמת משהו אמיתי, שבאמת מישהו נתקע, בית חולים או כל משהו אחר. אז עכשיו לצערנו הקורונה מאוד מאוד מרחיקה אנשים, ולא כל כך, לא בדיוק אפשר לקיים את המצווה הזאת. אז צריך להתפלל שתפסיק הקורונה, ולו רק בשביל שהמצווה הזאת תחזור לקדמת הבמה, ולא ככה פתאום המרחק הזה שבקושי אתה יכול
לראות.
אפילו אדם קרוב אתה בקושי יכול לזה, אז בטח אדם רחוק, זה בכלל כזה, יש אוטומטית כזה מין מישהו דופק לך בדלת, אתה רגע, איפה המסכה? אתה יביא מסכה, אתה נעמד לו 2 מטר ככה ממנו, טוב, זה, אין מה לעשות, זאת המציאות, אבל המציאות מאוד כואבת, כי ודאי שזה לא נעים, אבל בסדר, כולם מבינים שזה ככה. בעזרת השם, כן.
בעצם אנחנו רואים שגודל ההכנסות סתם אפילו עזרה לסתימה שאתה למי שאילו, למי ששולה קשה לה קשיים כלכליים, שאתה לא מכירות, אתה לא דווקא כאילו הכנסת אורחים, זה על אותו אולם דווקא העיכוב פה על הכנסת אורחים, בכל חסד אנחנו רואים פעמים חדשים,
הכנסת אורחים,
בכל חסד שכאילו שהוא לא קשור ל...
כן, נכון, אבל יש לכל אחד מהדברים האלה יש את ה... כדאי דרך אגב לראות את העמוד הזה בעולת ראייה, הוא מאוד יפה, ביקור חולים, כל דבר הוא מסביר למה יש לו את העולם הזה ויש לו את העולם הבא, אבל זה משהו אחר. יש חסד שאתה יוצא מהבית, הולך למקום אחר, עוזר למישהו, פה אתה בא לבית, אתה במקום היציב שלך, הנוח שלך, לפעמים גם בבית שלך, אתה יודע, אתה בא לך להסתובב עם איזה, לא יודע, לא, כאילו אתה עכשיו בבית, וזה כאילו מגיע אליך, ואתה צריך עכשיו לפנות קצת את המקום שלך, להרחיב את המקום שלך, להכניס אליך פנימה, זה מהרבה בחינות, זה חסד מיוחד, שהוא יותר קשה מאשר, בסדר, אני אלך עכשיו לעזור למישהו לסחוב סלים, וזה הביתה חזרתי למקום שלי. העניין הזה של להכניס אדם זר אליך הביתה, זה משהו שהוא יותר קשה, כי הבית רגיל לאנשים שהוא מכיר, לבני הבית או לאנשים אחרים שהם כמו בני בית, הם מאוד מאוד קרובים והם נכנסים כבר בצורה טבעית הביתה, אתה לא מתבייש מהם, אתה לא צריך להתחיל, אתה לא נכנס לזה מאיזה מתח, זה לא מלחיץ אותך, זה בסדר, אתה יודע. פה המציאות הזאת שמישהו זר נכנס אליך לתוך הבית, זה דורש כוחות נפש מיוחדים, כוחות נפש גדולים, שזה כנראה, זה הייחודיות של המצווה הזאת. באמת, יש גם דברים אחרים. כן?
שמעתי שהיום
בתל אביב
יש
מקום
שאתה מעלה
משולחן
ומעלה
אותו
לברך,
ואז
אתה
מקבל סיכוי
לברך.
כן. נכון, לגמרי.
כן, אבל עכשיו עם הקורונה...
לגמרי, ברור שעם הקורונה שוב זה אותה בעיה, אבל בעיקרון היא חינמי. הרכב הוא סוג של בית, זה סוג של, זה המקום שלך. אגב, זה מאוד מורגש, כן? ברכב כל אחד מרגיש, נכון? לפעמים לך את ההתלבטות הזאת, אתה באמצע לשמוע איזה שיעור, או באמצע לשמוע איזה מוזיקה שאתה אוהב, או ש... לפעמים יש לי התלבטות אמיתית, כי אני, יש איזה טלפונים דחופים שהנסיעה, זה ממש זמן טוב לעשות אותם, ואני ככה לרגע מתלבט, לפעמים זה כל כך דחוף שאין לי ברירה, אבל האמת אני אומר, מה, בסדר, טלפון, אז תעשה אותו קצת יותר מאוחר, אתה מפנה מעצמך, זהו, אתה עכשיו, אתה תתחיל עכשיו, מישהו נכנס אליך, אתה כבר חבא פה, לא עושה שום דבר אחר, זהו, הוא איתך. אז בהחלט, זה בהחלט, בהחלט דבר מאוד משמעותי. יש באחד מהכרכים של מעט מן האור, שחנן פורט, אני חושב בפרשת קדושים, נראה לי, אולי בלא תעמוד על דם רעך, או לא זוכר אם זה שם, משהו במצוות האזור הזה של הדברים החברתיים, הוא כותב גם כן מדהים על הנושא הזה של משהו מאוד חמור שם, שמי שלא מכניס טרמפיסט, בעיקר במקומות בחורים, מה שנקרא, בכל מיני חורים כאלה בפריפריה או ביהודה ושומרון, כל מיני מקומות כאלה שבקושי יש אוטובוס. אחד עומד לך פה, יש לו כל 5 דקות אוטובוס לירושלים, אפשר להגיד שהוא בבעיה. אולי חסכת לו כמה שקלים, אבל לא, אם הוא שלט אפילו לא חסכת לו כמה שקלים. אז זה לא כזה סיפור, אבל באמת בכל מיני חורים כאלה, זה וואלה, כמו זה גם חסד אורחים וגם עזרה וגם חסד של לקדם אותו למקום, אז זה נכון, אין ספק שזה אותו עיקרון בעצם נמצא שם. אז כן, בסדר, בעזרת השם, כמו שאומרים, נזכה, לא פשוט לזכור.